שלום. סבלנים, אני רואה. טוב, אנחנו עוברים לסוף הפרק. משנה האחרונה של הפרק, כבר למדנו אותה פעם, זה מופיע בגמרא בדף ל"ד. שלומדת המשנה, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. למה דווקא עם חשיכה? אז רש"י פה אומר שאם ימר, אני לא תבקש סליחה. אומר רש"י ככה, למה עם חשיכה? שאם ימהר להזכירה מבעוד יום, יפשעו ויאמרו עדיין יש שירות. פה רש"י עומד על דבר פשוט, וזה שכולנו עובדים עם מה שנקרא דדליין. אני אספר לכם, פעם עשינו שיפוצים בבית, ושיפוצים זה לתאם בין הנגר לבין השיפוצניק לבין זה, ואני יהודי קצת תמים, אם אתם עוד לא יודעים את זה אז אני אגלה לכם את זה. והנגר היה לו איזה לוח זמני, והוא אמר לי אני לא עומד בו, אני צריך עוד שבוע. אז הלכתי לשיפוצים, אמרתי לו, תשמע, יש לך עוד שבוע, כאילו. אז אמר לי, אל תגיד לי את זה. אמרתי לו, למה לא? הוא אמר לי, מה אתה חושב, שאני אגמור יותר מוקדם, יש לי עוד שבוע? אני פשוט שבוע, הספר שנתת לי, אני אלך למישהו אחר, אני אבוא לצבוע. ואני רק ביום האחרון שהנגר יבוא, אני בלחץ עצום לעבוד. האמת, גם אני עובד ככה. רק שיש דדליין. איזה טבע אדם, אנחנו דוחים, 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 דוחים. לכן רש"י אומר, אם אדם יגיד מבעוד יום לבני הבית, זה מה שמתואר פה, כן, שצריך לטפל בכל מיני דברים, אז הם יגידו אחר כך. ולכן הזמן להודיע הוא כשיש דדליין ברור, ומה הדדליין הזה? עם חשיכה. וזה הדבר הראשון שרש"י מעיר פה. שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. שמה עם שלושת הדברים האלו? אז הראשון שבהם הוא איסרתם, מסביר רש"י, פירות האילן לסעודת שבת, שאף אכילת הרי של שבת קובעת למעשר, כי דברים במסכת ביצה לשבת עונג יקרה מכל שואה ועונג. כן, אז דבר ראשון, התחום הראשון הוא תחום דאגה לאוכל, לתחום שהכשרות של האוכל. למה רש"י מקפיד לדבר דווקא על פירות האילן? אביגיל יודעת את הרמב״ם שמעשר פירות הוא דורייתא, כן. אבל דומה שההסבר יותר פשוט. הדגנים, וגם בזמן חז"ל, מה שאנחנו קוראים ירקות, הם היו אוכלים אותם מבושלים. כי תפריט הירקות שבזמן חז"ל הוא לא התפריט שלנו. התפריט שלנו הרבה מזה התגלה באמריקה וכו', אבל הירקות של פעם היו אוכלים אותם, הם קודם כל היו ירוקים, היו מדברים על חמישה צבעים, נקרא ירקות כי זה היה ירוק, זה היה תפריט אחר קצת, וגם לא כל מה שאנחנו מזהים בשמות האדומים זה אותו מאכל. כמו למשל כרוב, הכרוב שלנו זה לא הכרוב שחז"ל מדברים אליו, אני לא ארחיב בזה, אני רק היום, זה מבושל, יש להניח שכבר מזמן כיסרו את זה, ככה יש להניח.
זה נכנס ל...
בוודאי שאפשר. כן, אבל מתקן. אבל פירות, אילן, הרי אוכלים אותם, אוכלים אותם חי. אני לא יודע למי מכם יש עץ בחצר, אבל אם חסר איזה לימון או משהו, אם חסרים בחצר, הם קוטפים. אז זה יכול להיות ממש דקה לפני שבת. כלומר, יכול להיות איזו סיבה שפירות האילן הם בחשש שמא מעשית, עוד לא יסרו אותם, כי הם עוד לא נכנסו למעגל הצריכה, בדיוק, הם לא נכנסו עדיין למעגל הצריכה. עכשיו, האדם הזה הוא למדן גדול, הוא היה יכול לומר לעצמו, בסדר, נסתדר, אכילת הרי, אז מה רש"י אומר לו? וזה גם קצת מסביר למה פירות האילן. בשבת אין מושג של אכילת הרי, כי השבת קובעת למעשרות, ומה רש"י מקפיד להסביר? כי השבת נקראת עונג, ואפילו כלשהו בשבת זה עונג. בכל אופן, אז השאלה הראשונה שאדם צריך לשאול או לוודא זה כשרות המאכלים, ובעיקר מה שמודגש ברש"י, כי זה דבר שלא ניתן לתקן אותו בשבת. שאלה שנייה, עירבתם. כן, איזה עירוב הוא שואל? זה אומר רש"י, עירובי קחומים וחצרות, שניהם, הוא שואל דעת רש"י. הוא מסביר רש"י, ואני תרי, תרי הכוונה, איסרתם עירבתם, שייך לומר בלשון שאלה, דשמה כבר עשו, אדם יכול לשאול איסרתם, כי הפירות בין אם איסרו בין אם לא איסרו, הם נראים אותו דבר. העירוב, אם שמו את את המאכל הזה שאיתו מערבים או לא, זה לא נראה לעין. וכן מצד אחד השואל חסר מידע, ולכן הוא יכול לומר את זה בלשון שאלה. לעומת זאת, עכשיו שתי השאלות האלה דיברנו על זה כבר באחד מהשיעורים, לכן אני לא מעריך, רק עושה חזרה קצרה. אחד נוגע לאוכל, זה בתוך הבית פנימה, והשני נוגע, למה נוגע הרבה חצרות בתחומים? ליכולת הצנועה החוצה, ליכולת של אדם לנוע, לצאת מהבית. צריך לתקן את הפנים ואת החוץ. אבל אומר רש"י, הדליקו את הנר, זה נראה לעין, והאדם לא רואה אם הנר דולק או לא דולק, ולכן זה בלשון ציווי. הדליקו את הנר. ככה מציע רש"י לקרוא את המשנה. זה ודאי, צורת הקריאה הזאת היא טובה יותר, או נוחה מאוד, לשיטת הבהאג, שלמדנו אותה פה, שהדלקת הנר מהווה את המלאכה האחרונה שנעשית בשבת, וממילא קבלת השבת, ולכן בעצם האדם הזה עושה מעין מסדר. איסרתם, עירבתם, הכל בסדר? קדימה, בואו נקבל את השבת, נדליקו את הנר.
בניחותא,
למרה בניחותא. סליחה? איסרתם, ירתם,
יש לומר את זה בניחותא.
צריך לומר את זה בלשון שאלה. הניחותא זה גם לשאול, צריך לדעת באיזה טון לשאול, מיד אנחנו נגיע, בסדר? אבל זה בסימן שאלה. הוא מוודא, האם איסרתם, האם עירבתם, כשהוא מגלה שהכל מוכן לשבת, אז הוא יכול לומר, הדליקו את הנר, זה לא רק לפקח שלא יחללו שבת, שהדליקו מאוחר מדי, להגיד, ניכנס מעט לקטנרות, כן, בעצבנות. אלא, למה, לשנת הבאג, אפשר לקרוא את זה ממש כקבלת שבת. ממשיכה המשנה, ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה, אין מעשרי את הוודאי, כן, אותו איסרתם שנאמר קודם, עכשיו אנחנו מבינים היטב למה צריך לשאול, סמוך, אם חשיכה, אם איסרתם, כי ברגע שיש ספק חשיכה, לא ניתן לעשר, זה בעצם זה הרגע האחרון. אין מעשרין את הוודאי, ואין מטבילים את הכלים, ואין מדליקים את הנרות, שגם הנרות נמצאים בשלישייה הקודמת, אז שניים מהשלישייה הקודמת נאמר לגביהם במפורש שלא ניתן לעשות אותם שספק חשיכה. כן, הסימטריה הזאת נשברת, והגמרא תאיר על זה, זה לא חוכמה שלי. כן, הגמרא ממשיכה, אבל מעשרים את הדמאי, שזה כנגד אין מעשרים את הוודאי. כבר הסברנו פה פעם ההבדל בין דמאי וודאי. לעשות חזרה? בוודאי יש תיקון, האיסור להפריש תרומות ומעשרות הוא כי הוא מתקן את החפצה של האוכל. האוכל הוא טבל, באוכל עצמו אסור באכילה, בשבת יש איסור של תיקון המאכלים. לעומת זאת בדמאי, כפי שהסברתי אז בשם סבי הגריד, בדמאי אין חפצה של טבל מדרבנן, אלא דמאי זה חובת הפרשה שהטילו על הגברה. היות והגברה חייב להפריש, לכן אמרו, אל תאכלו מזה. וכן, על רקע זה הסברנו, אם הגברה לא חייב להפריש, אם אין לו דמאי, מותר. כמו למשל, מאכילים את העניים, תעניים דמאי, אז דמאי אין בו תיקון. ולכן, אמנם דמאי בשבת נאסר, אבל לפחות בין השמשות לא אסור, כן? ומערבים, כאן אותו עירבתם, דווקא נכנס, אבל פה הגמרת העיר הזה, רגע, אם מערבים, אם עירבתם, מותר לעשות אותו בספק חשיכה, למה אתה שואל אותו לפני חשיכה, הרי הוא לא הגיע דדליין, בואו נהיה גלוי אליו, בואו נראה מה הגמרה מתרצת, ותומנים את את החמין, שכאן הכוונה, כך אומרים פה כל הראשונים, וגם אני לא יודע עד כמה ניכנס מזה, שעניין ההתמנה כאן הוא בדבר שאינו מוסיף הבל, לא בדבר המוסיף הבל, למרות שלדעת הרמב״ם דווקא יש שיטה ייחודית שהרייבה תקף אותו בחמת זעם, לדעת הרמב״ם מותר בבין השמשות להתמין בדבר המוסיף הבל, למרות שאסור להתמין בדבר המוסיף הבל מבעוד יום. זו שיטה שיש לו גם הסבר לרמב״ם לדבר הזה, אם אולי ניכנס לזה אבל בלי קצרה. מה זה התמנה? זה ניסיונות לשמר את החום של התבשיל. ויש לנו שתי שיטות. שיטה אחת שאינו מוסיף הבל זה חומרי בידוד בלשון ימינו, שהם לא מחממים את האוכל או לא מקררים אותו, אבל הם שומרים על הטמפרטורה שלו. הדוגמה הכי מובהקת היום זה תרמוס. זה חומר מבודד שהוא פשוט שומר על ה... הוא לפחות אמור לשמור על הקיים, כן? חכמים התירו לטמון בדבר שאינו מוסיף הבל מבעוד יום. בשבת נאסר להטמין גם בדבר שאינו מוסיף הבל, אלא אם כן ההטמנה הייתה מבעוד יום, ואז זה מי תמוד עם חזרה. ומה זאת בדבר המוסיף הבל, שזה עוד מעט יום עצמאות, תעשו מנגל, אם לא תחברו אותו אתם תראו כמה זמן הגחלים דולקים, וההתמנה הזאת שהוא בתוך דבר שהוא לא רק משמר את החום אלא הוא גם מוסיף חום, אז הוא כאמור הוא נאסר גם מבעוד יום לדעת רוב הראשונים. אם כך מדובר פה בדבר שאינו מוסיף הבל, ומה זאת אני אומר, לדעת הרמב״ם זה מפורש במשנה תורה בהלכות שבת בפרק ד' הלכה ג', למרות שאסור להטמין מבעוד יום בדבר המוסיף הבל, מותר בבין השמשות. ולדעת הרמב״ם מדובר פה על דבר המוסיף הבל. את לא מאמינה לי, נכון?
אני יודע שאת לא מאמינה לי, אבל אני קורא, זה פרק ד' הלכה ב', סליחה. אומר הרמב״ם כך, מן הדין היה שתומנים בדבר המוסיף הבל מבעוד יום, וישאר התבשיל תמון בשבת. למה לא, כן? שהרי משין על גבי האש בשבת. אבל אסרו חכמים להטמין בדבר המוסיף הבל מבעוד יום, גזירה שמא תרתיח הגדרה בשבת, ויצטרך לגלותה עד שתנוח הרתיחה. היות וההטמנה היא בדבר המוסיף הבל, אז מה יקרה לגדרה? היא תרתח בסופו של דבר, כי החום מתגבר, כי אתה לא רק מבודד, אתה גם מוסיף חום. ואז האדם, כדי להוריד את הרתיחה, הוא יגלה, ואז מה יקרה? אז הוא יתמון בשבת, בדיוק. ויחזור ויחסה בשבת, ונמצא תומן בדבר המוסיף הבל בשבת שהוא אסור. מוסיף הרמב״ם, לפי כך, מותר להטמין בדבר המוסיף הבל בין השמשות. טוב, זה כתוב? את לא מאמינה שזה כתוב, הרייבד חולק, אז גם הרייבד ידע שזה כתוב, אבל בדבר המוסיף הבל בין השמשות, הוא מסביר הרמב״ם שסתם גדרות בין השמשות כבר רתחו ונחו מבי אבואן, וכיוון שנחו שוב אינן רותחים, ולכן החשש הזה הוא לא קיים, הוא לא קיים. כך אומר הרמב״ם. תחשבו על הפלטה שלכם, במילים מאוד פשוטות, מה שמתואר פה במשנה, הפעולות האחרונות של הסוף לפני שבת, אחד זה לסדר את הפלטה, זה מוכר, נכון? מגבת וכו', כן? אם כבר אנחנו לומדים את זה, רק להזכיר לנו שיש מחלוקת גדולה אם החלק התחתון מוסיף הבל והעליון לא מוסיף הבל, האם זה נקרא מוסיף הבל או לא. נפקא מינה זה מותר או אסור, אבל מי שישים פלטה ומעליו מגבת שמכסה לגמרי כמו הוא תומן, אז יש דעות שהדבר הזה אסור לעשות אפילו מבעוד יום, לכן מומלץ להשאיר רווח, לא לכסות לגמרי, לא לכסות את הצדדים אלא רק מלמעלה, ואז הוא לא תמון. בסדר? אז הוא לא תמון, אז כשמי שרוצה לבדוק מה יש בסירים אין לו בעיה, נכון? אבל מה שמתואר פה זה לסדר את הפלטה, נכון? מתואר פה הלחץ של להדליק נרות בזמן, לחץ של עירוב אין לנו היום, בוא נהיה גלויי לב, והסיבה הפשוטה, כי אנחנו התרגלנו, וזה כבר נושא בפני עצמו, התרגלנו למציאות של עירוב עירוני, דבר שלא עלה על דעתם של חזן, ולא היה להם בכלל דבר כזה, זה ברור ממשניות שלמות, ביותר ממסכת אחת, שלא היה מושג של עירוב עירוני בתקופת חזן, זה רק התחיל בתקופת חזנים, היה צריך לנטרל את רשות הרבים ולתת לו הגדרה כזאת כדי שבכלל יהיה אפשרי. אבל העירוב אם כך הוא עניין פרטי, הוא עניין של החצר האחורית שלך. אני זוכר כילד בניו יורק, גרנו בבניין של 22 קומות, ואז עוד לא עלה על דעתו של מישהו לעשות עירוב במנהטן. היום יש, נכון?
קינגלה. אללה
לא איזו, כן? השמועות אומרות שבניו יורק חיכו שמה שפיינשטיין ילך לבית עולמו, ובוסטון חיכו שסבא שלי ימות, ושיקגו שרבאו צולוויצ'יק. כלומר, פחדו מגדולי הדור, שהם גם לא התחנפו לקהילה שלהם, שהם ידעו להגיד להם דעתם, זאת האמת. בסופו של דבר, אבל עם עירוב ובלי עירוב, אתם יודעים את ההבדל, נכון? אז העירוב מנצח, בדרך כלל. לא, אבל לא היה עירוב במנהטן לפני 40 שנה, בסדר? אבל מה ש...
יש לנו שאין עכשיו.
כן, יכול להיות, יש חוט.
הרבה עירוב.
אבל מה שכן, אני יכול, אני זוכר, כן, אתה אבא עושה עירובי חצרות לבניין, שגרנו בו, כשאי אפשר לטלטל בחדר המדרגה. שזה באמת כבר לא, הרב העיר דאג לך היום, בכלל לא יודעים מה זה לדאוג לעירוב, אבל כאן זו דאגה אמיתית.
מה שאלה עירוב לחשיכה? ולאיסור עירוב, ספר
אהבתם. האדם קובע את מקומו בכניסת השבת, זה מה שקובע. ולכן הרגע הקובע הוא כניסת שבת. עכשיו השאלה, מתי שבת נכנסת? אז פה ברור במשנה, בוא קצת נרחיב עכשיו ביסוד. בוא קודם כל, המשנה הזאת מתארת מציאות חיים של כל מי שנמצא פה בחדר. אני חושב, כן? מה שנקרא הדדליין, העשר דקות, החצי שעה האחרונה של שבת, של יום שישי, מוכר?
לא מוכר.
לא מוכר. יצא לי לא מזמן לדבר עם אבא שלי, והוא אמר לי משפט ששמעתי אותו כבר פעם בשם סבא, אבל הוא פשוט משפט נורא יפה. אתם יודעים שדעתו של סבא על יהודי אמריקה המודרניים לא הייתה גבוהה מדי. לדעתי הוא החמיר איתם יותר מדי, אבל אני כן יכול לומר משהו, גם אני אומר את זה בתחום החינוכי, דיברנו קצת לפני פסח, אני מרגיש שזה התחום שאותו הכי קשה להעביר הלאה לדור הבא. אני לא מתייאש, אבל זה קשה, כן? סבא התבטא שאפשר למצוא באמריקה הרבה יהודים של שבת, אבל קשה למצוא יהודים של ערב שבת. זה היה הביטוי שלו. אני אתן לכם דוגמה. ערב פסח השנה, אחד מהבנים שלי, מה לאכול חמץ? וזו הייתה שיחה עם אבא. מה זה לא תשמע, לא חייב לי לאכול חמץ בערב פסח. אמרתי, אבל מה, הוא ייכנס לפסח בלי הארוחות בוקר הזאת שאתה כאילו נפרד? אז אבא אמר, כן, אתה מנסה להגיד, חסר הניצות של ערב שבת. אתם מבינים מה אני אומר? אני לא מדבר על זה שמפסידים לעשות זמן קריאת שמע, זה כבר לא יחד של ערב שבת, אימא שלי של שבת, צריך להפקיד לעשות זמן קריאת שמע, לא בסדר. וזה הוא כבר החליק לפני כן, הוא לא... מה שאני מנסה כאילו להגיד, יש כל מיני הוגס שיש לנו, יש הרבה כאלה, לא חייבים. אבל זה להיות יהודי, זה לאכול בערב פסח, את החומץ, זה הרבה דברים, זה מה שנמצא בביטוי הזה, זה יידישקייט, כאילו זה יהודי של ערב שבת, ומה שמתואר פה במשנה זה משהו לערב שבת, הבית של יהודי. המרוץ אחרי הפרידה מהחולין, והכניסה לשבת, ולהספיק הכל, ו... לכבות האייפון, אני צריך להיות כתוב, אני יודע. אבל זה הפלטה, וזה הנר, וזה... ומה הדבר היחיד שלפה במשנה חותך? החשיכה. זה הדבר היחיד שחותך אותו, מיד אנחנו נרחיב בזה קצת. מה שכדאי לשאול, זה מה ההבדל בין שתי הרשימות במשנה? מה שמותר בין השמשות ומה שאסור. השתמשתי בביטוי בין השמשות, אבל במשנה הוא לא מופיע. ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, כן. מה ההבדל? אז לכאורה, הדבר הפשוט
ביותר... סליחה?
כן.
מה זה הביטוי הזה? זה בעצם זה שקיעה.
אני לא רוצה לדבר עדיין על בין השמשות, בסדר? זה לי בשבוע הבא. אבל מה שאני רוצה רק לדבר, המשנה הזאת כאילו אומרת, יש עם חשיכה, שזה כנראה לפני ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. רק מתוך המשנה הזאת. בסדר? אחרי זה יש לך ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה. אבל יש לך מצב שלישי, שהוא כנראה נקרא חשיכה. זה לכאורה, אני פשוט מנסה מתוך המשנה לברר מה המושגים של עצמה. בסדר, עכשיו, מה ההבדל בין שתי הרשימות האלה? מה מותר לעשות בספק חשיכה, ספק אין חשיכה? אז לכאורה ההסבר הוא נראה פשוט. להדליק את הנרות זה הכי קל. למה זה אסור בספק חשיכה? זו מלאכה דאורייתא, ברור. לעשרת הוודאי,
אז אביגיל קודם רצתה לעזור לי, כן, אז מה אמרת אביגיל? גם ניסית להגיד ריחר חבוד
כבוד הלב
כבוד מרייזק הרב הייזק, כן. אז מה אביגיל ניסית לעזור לי קודם, מה לומר? כי אולי גם תרומות ומעשרות הוא דורה איתה, איפה זה לא כל כך עומד מה שאמרת? את יודעת שזה לא עומד, ולהצביל את הכלים, זה לא מלך הדורייתא, זה שבות. בוא נעבור לרשימה השנייה. מה הרשימה השנייה? אז לתמון תחמין ולעשר את הדמי ועירובין, זה הכל דרבנן. אני אומר, היה מקום לבד ראשון לומר בגדול שהקו המנחה הוא ההבדל בין דורייתא לבין דרבנן, זה בפועל לא עומד במבחן הרשימה, אבל זה כן, כל מה שנמצא בצד של שמותר הוא ודאי דרבנן. אז לכאורה, מה אם ככה העיקרון ההלכתי? אז למה הם מותרים במצב של ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה? אני נדבק ללשון המשנה בכוונה, כי המצב הזה הוא מצב של ספק, ואם מדובר בדרבנן, אז מה יש לנו? ספק דרבנן לכולה, לכאורה. לעומת זאת, במלאכות שהן דאורייתא, אני לא יודע תפילת הכלים, אבל מלאכות שהן דאורייתא, אז היות וזה ספק הדאורייתא, ספק הדאורייתא לחומרה. בפועל זה לא לגמרי עובד, ורש"י פה כבר נכנס בתוך הסוגיות לדון בשאלה האם יכול להיות דרבנן שחיזקו אותו כמו דאורייתא, ורש"י אומר את זה בעיקר על עירובי תחומין, אבל אנחנו נראה את הסוגיה כדי לעמוד על הדברים. אבל בואו נתחיל, נקרא את תחילת הגמרא. שואלת הגמרא, מנה נמילי, אמר רבי יהושע בן לוי, אמר קרא וידעת כי שלום הוא עליך ופקדת נביך ולא תחטא. כן, שלפשטות, למה זה מהווה מקור? למה הגמרא מחפשת מקור בשאלה מנה נמילי? למקור שאדם צריך להיות הבוס בבית. לא מזמן הגנן שלי צעק עליי, תהיה בוס, הילדים קצת עשו את הדשא, שיחקו כדורגל. אומר לי, תגיד להם לא לשחק. אמרתי לו, לא שומעים בקולי, תהיה בוס. אמרתי לו, שמה יש לי דשא? כדי שישחקו, אז הם משחקים בלי דשא, מה? בסדר, יש לנו ויכוח עכשיו בעצם, לא אם אני בוס, אלא דשא. אבל כן, הסמכות ההורית קצת של לשבור, כן? אז הסוגיה הזאת בעצם אומרת, תהיה בוס. כן, כלומר, דיברנו על אז בשיעורים שלמדנו את המשניות, אז אני רק עוד פעם תזכורת קצרה, דיברנו אז על כך שמצד אחד מצוות נשיות והכל זה, מצד שני בפחות בסוגיות, זה ברור שבעל הבית או המפקח בבית האחריות מוטלת על האבא, ולכן מה המקור? אדם צריך מה לעשות? איך יהיה לך ידעת כי שלום הוא עליך? אתה צריך לוודא שבאוהל שלך הדברים מתנהלים בסדר, ופקעת נביך, שאתה צריך לפקד, אתה צריך לצוות את בני הבית, את נביך, ואז ולא תחטא, שתרשו לי להגיד, חוץ מהשבירת הסמכות ההורית, שהיא היום בעיה, בואו נהיה גלוי לב, יש לא מעט אנשים שהיה טוב ללמוד איתם את הסוגיה הזאת, חבל שבישיבות לא לומדים את זה. אנשים שבאים הביתה בחול זה קורה, בארץ אני לא ראיתי את זה, אבל אנשים שלא יודעים מה קורה בבית שלהם. אנשים, יש לי חבר, הרי פעם התארחתי אצלו בשבת, בתינק, 5 דקות, 10 דקות לראות, הוא נכנס הביתה. ולא אמרתי לו, מה עם הגמרא בשבת למדלת? אמרתי לו, מה מאוד פקק אחד קטן, מה היית עושה? אז הוא אמר לי, מה אתה חושב, שבאתי עכשיו הביתה? באתי לפני שעה, ודיברתי בטלפון, באוטו, בחנייה, כי רציתי להספיק טלפונים לעבודה. בסדר, אז הוא יותר פיקח ממה שחשבתי. אבל האם אנשים יודעים מה קורה אצלם בבית? האם אנשים אכפת להם ממה שקורה אצלם בבית? האם אנשים מעורבים למה שקורה אצלם בבית? ועל כל זה דיברנו פה בסוגיות. אז הנה, הסוגיה אומרת, אדם צריך להיות מעורב במה שקורה בביתו. אני רוצה להזכיר שהגאונים, בתשובות של הגאונים שלמדנו פה על הברכה על נר שבת, זוכרים משהו מזה? הביאו את הגמרא הזאת כמקור לחובה להדליק נר שבת. ככה הופיע בתשובה של רב נתרון הגאון. הוא כנראה קרא את דברי הגמרא שידעת כי שלום הוא עליך, מה קרה? חם לך. הוא כנראה קרא את הגמרא וידעת כי שלום הוא עליך, מה הכוונה? כשיהיה נר בבית, יהיה
שלום
בית, יהיה שלום בבית. אז זה גם מקור לא רק לחובה של האדם לצוות את בני ביתו, אלא זה גם החובה של האדם שיהיה נר דלוק בביתו, כי זה מייצר שלום.
עכשיו הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רבא בר אבונה, אף על גב דמור הבנן, שלושה דברים צריך אדם לומר וכולי, צריך לממרינו בניחותה. הנה התייחסות להערתך מקודם.
זה גם אווירה של ערב שבת הבית, כולם עצבנים
אז שזה צריך ללמוד את מי ילדים, עוד פעם את הסיפור של הלל. אז זקן, מתי תורא הסיפור עם הלל הזקן? בערב שבת, באמצע המקלחת. והוא, יש לו שאלות חשובות, כן? שאלות מאוד חשובות, כן? אז, ומזה שהלל מיוחד, מה אנחנו מבינים? שאדם רגיל, מה, איך היה מתנהג במצב כזה? בחוסר סובלנות, כן? וזה גם היה מובן. אבל מה שהגמרא כאן היא מאירה, היא מאירה הערה מאוד מאוד חשובה לגבי הצורך, היא לא מערערת על הצורך של האדם לפקד, אבל איך לפקד, באיזה סגנון. כן, אז זה הגמרא אומרת, צריך להגיד זה בניחותה, כן, והיא ממשיכה והיא אומרת, וכי היחידי לקבלינו מיני, אמר רבא שענה להשמיע לי על אבא ברבונה, וקיימתי מסברה, זאת אומרת, זה דבר שהוא שכל ישר. וקיימתי מסברה. וכאן משהו קטן בדבר הזה, כשאדם מציב רף גבוה מדי, או כשאדם מייצר אווירה שאי אפשר להראות את פיו, או שאנשים מפחדים מלומר לו את האמת, שלא יתפלא שיסבלו אותו. שלא יתפלא. זה נכון כמעט בכל תחום בחיים, לא רק בתחומים האלה. ניתן לכם דוגמה. קשרות. אתם בסדר אחרי פסח עם הקשרות? כן. יש הכשרים שידועים ברמתם הגבוהה, נכון? כולם יודעים את זה, כולם קונים אותם. אז מה יש שאויה? אתם יודעים שביוגורטים, לא יודע אם אפשר לקרוא זה יוגורט, זה נראה לי פוגע בשם יוגורט, אבל הפעם היה משהו שיקרא קרמלי, כאילו כמו פודינג כזה, שמוכרים אותו בגביה, שגם אפשר לשים בו יוגורט. כן, מעדן חלב, אז כדי שהוא יהיה צמיגי, מה חייבים לשים בפנים? ג'לטין, חומר מקריש, הוא שומר על ה... אז מי שמקשור, אני לא אעביר פה שיעור על ג'לטין, אבל מי שרגיל להקפיד לא יכול ג'לטין, אז ידענו שנים שלא אוכלים את היוגורטים האלה. אבל ידוע שמחלבה של צנובה ברחובות, הם מוכרים כזה מעדן חלב כזה שקראו לו משהו אחר, ואז הקפידו לקנות רק אותו, והישיבה הבאה לא משמעות. שמעתי שם, היו מביאים פעם השבוע, היה את היוגורטים האלה, ידענו שרחוב, אבל זה האמת, לא כך הבנתי. הרי לא שמים ג'לטין כי הם רשעים, כי הם רוצים להכשיל אותנו. למה שמים ג'לטין? כי התהליך הייצור דורש, איך ברחובות פתרו את הבעיה? לא ידעתי, אבל אמרו שתבנות רחובות. ואז התפוצץ שם בתנובה ברחובות, זה היה בשנות ה-80. התפוצץ נושא הסיליקון בחלב, מי שזוכר את זה? חלב העמיד, הם שמו סיליקון. אבא שלי באותו יום אמר לי, מי שמרמה בבריאות, חשוד שהוא מרמה גם בקשרות. ואכן התברר בשבוע שלאחריו שהיו רמאויות גדולות מאוד בקשרות במחלבה שם. האחד היה בנושא הג'לטין ביוגורט הזה. היה ג'לטין ביוגורט, רק שלרבנות אמרו שאין ג'לטין ביוגורט. ובוא נאמר אחרת, שאתה נותן את ההכשר הכי טוב בעולם, ואתה מציב ליצרן רף ייצור שהוא לא יכול לעמוד בו, אז הוא ישקר לך. זה מה שכתוב בגמרא הזאת. לדבר בניחותא, זה לא רק טון הדיבור. זה לא רק אם אתה צועק, או אם אתה מפחיד או מזרה אימים, שזה גם. כלומר, אם אדם שואל בצורה שאי אפשר להגיד לו, שאני סרטב, אז מה יגידו לו? לא. ואז מה הוא יעשה לך? ירקה לך סתירה. בואו נדמיין איך שפעם חינכו ילדים. כן, אל תספרו לי, יצחק חדמה. ככה פעם חינכו ילדים. אז מה, כי ילד יענה כל פעם? כן, זה משהו יענה. לא, הוא לא רוצה לקבל סתירה. זה דברים פשוטים, כן? אז זה גם הטון, אבל זה גם, אם אתה דורש דברים שאי אפשר לעמוד בהם, אתה מעודד דיווחי שקר וכו'. עד שהיום, יום אחד מישהו יצלם אותך, אבל לא נדבר על זה. אבל... הגמרא כאן אומרת, אנחנו צריכים להכיר את האנשים שאנחנו מדברים איתם, צריך לתת ליצור אווירה נעימה בבית. זה לא אומר לא לדרוש. היום אנשים מבלבלים, אנשים חושבים שבגלל שצריך לדבר יפה לילדים, אז לא דורשים. לא, לדרוש אבל בנחת. לדרוש באהבה, אבל לדרוש. ומצד שני, לא לייצר אווירה של טרור. איך אומר רבשי? לא שמיע לי עד הרבה רבונה, קיימתי מסברה.
אז עד כאן הדרכות חינוכיות של הסוגיה הזאת. ואז הגמרא, כן, בבקשה.
אני מתוך זה שרק שהמדבר הוא ניחות הרבי בשני האחרונים, לא לגבי הדליק אותן ער, שעד יש בו זה טון של ציווי, אמרת בעצמך.
אבל גם את נצבות אפשר בנחת. תתאמר על זה.
הנר של הבית.
אני מבין שכבר גידלת את הבית שלך, אבל צריך להתאמר על זה, כאילו צריך להשקיע.
צריכים לצעוק.
לא, אפשר לצעוק בנחת, באמת שאפשר.
זה לא בפחות.
לא חייב.
שלבי, תצעק.
לא, זה גמרא מאוד חשובה, היא נוגעת בדברים שכל אחד צריך לומר אותם לעצמו. רגע, הגמרא ממשיכה. גוף הקשה. מה מטריד את הגמרא? שבירת הסימטריה ברשימות והמשנה. כי מה הציפייה של הגמרא? שהרשימה של איסרתם, הרבתם נר, יופיע בספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, שאסור לעשות אותה. הנה, הרבתם, זלג לה, רשימה השנייה, שואלת הגמרא. הגוף הקשיא, אמרת שלושה דברים, צריך אדם לומר בתוך ביתו, ערב שבת, עם חשיכה, עם חשיכה, אין, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, לא, והדרת נר, ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה מערב. אז למה אתה צריך להגיד את זה? עם חשיכה, אם מותר לעשות את זה גם בתוך הספק. אומרת הגמרא, אומר רבי אבא, אומר רב חייא, בר אשי, אומר רב. לומר משהו על הסימן הזה? מה זה הסימנים האלה, אתם יודעים?
מה זה?
אתם יודעים על כל כך, מה זה? אז מבזק קצר, רק על הסימנים האלה. בתקופת הגאונים, המסירה של הגמרא בישיבות הגאונים הייתה על פה. זה אולי מעורר השתאות, איך אפשר לשנן על פה טקסט כזה, אבל יש לזה קודם כל הזדמנויות, סליחה? כן, אבל האנשים ששימנו על פה את הגמרות לא קראו להם גאונים, הגאון זה תפקיד קודם כל, זה לא אנקיו. לישיבת הגאונים קראו ישיבת גאון יעקב, ולכן לראש הישיבה קראו גאון, וזה תפקיד. זה לא אומר שהם לא היו גם גויים, אבל הגאון זה תפקיד, הגויים זה, גם היום זה, אני לא יודע מה זה. במודעות, כן, זה גם, אבל בישיבות הגויים יש עדויות ברורות שהמסירה הרשמית של הגמרא, כמו בשיעור, היו לומדים בלי גמרות. אלא היה אדם ששינן על פה את הסוגיות, האנשים האלה קראו להם ביחיד גרס, ברבים גרסאים. השם הזה הוא על שם דבר פשוט, לגרוס זה פעולת תחינה שהיא נעשית עם השיניים, ולכן פעולת שינון בתקופת הגאונים היא מסמלת פעולה שנעשית באמצעות הפה. זה הפוך מאיך שהיום מבינים את הביטוי, כאילו לטחון אצלנו עד דק זה להעביר שיעור כמו זה, לומדים חמישה דפים ושלושה חודשים ותוכנית, זה מגיעה בכל כיוון. אבל הביטוי בזמנם הגרס היה אדם שלמד על פה סוגיות שלמות. יש לנו תיאור באיגרת של רב סעדיה גאון, אפילו שהייתה מעין בית ספר לגרסאים, שהוא ישב בבית רבינו של בבל, שזה בית המדרש של רב בסורה. היו בצד זה גם גמרות כתובות, יש לזה גם עדויות, אבל הן נחשבו נחותות מבחינת אמינותם, כן, אתם צוחקים, אבל כן, והן ודאי לא היו המסירה הרשמית. של התופעה הזאת של מסירת הגמרא על פה, יש השלכות גדולות מאוד, וכתב על זה הרבה, מי שייסד את תחום המחקר הזה, זה פרופסור שמשון רוזנטל, שגר פה בגבעת המפתח?
גבעת צרפתית.
גבעת צרפתית, לא רחוק, בסדר. בן שלו גר בגבעת המפתח. והוא כתב על זה לא מעט מאמרים, ומאוד קידם את הבנת התחום, שחלק גדול מחילופי הנוסח בתלמוד הבבלי, הוא מייחס אותם לא לתופעות של העתקה, אלא למסירה על פה, שכן כשמוסרים על פה יותר קל לשמור על מבנה הסוגיה. לעומת זאת מילות ההצעה יותר חופשיות, כלומר הרעיון שלו הוא שהמוסרים על פה לא שינינו בעל פה את כל הדף, אלא שינינו בעל פה את מבנה הסוגיה, את הצורה שלה, והיה להם היכרות עם הטרמינולוגיה, אז הם השלימו אותה וכך נוצרו חילופים, אלפי נוסח. אוקיי, הסימנים שייכים לתקופת המסירה על פה, שנועדו להקל על הגרסאים, בדיוק. בסדר? זה הסימן הזה שנועד לעזור להבין את מבנה הסוגיה בהמשך, למי שנשנן אותו על פה. אוקיי, אומרת הגמרא כך, אמר רבי אבא, אמר רב חייא, בר אשי, אמר רב, לך אשי, כאן ברובי תחומין,
כאן בעירובי חצרות. מה זה כאן ומה זה כאן, ומה ההבדל ביניהם? כאן תראו את דברי רש"י, ברור שרש"י קו החשיבה שלו דומה למה שניסינו קודם לומר אותו. שאם אני שואל את עצמי מה אמור להיות המושג המכונן הפשוט שיבדיל בין שתי צלעות הרשימה, זה יהיה רבנן דאורייתא. לכן אומר רש"י ככה, בעצם מתברר שלדעת רב יש אכן עירוב שאסור לעשות אותו בספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, ויש עירוב שמותר. לכן את אותו עירוב שאסור לגביו שואלים קודם עם חשיכה, שואלים עירבתם? כי אותו לא יהיה אסור. עכשיו מה הוא העירוב הזה? אומר רש"י, עירובי תחומין אני קורא תיקון מעליה והסמכו הרבנן תחומין הקראי, ואפילו למען דאמר תחומין דרבנן קדם מינון בעירובין יאפילו מקום ממקום ומקום מניסה, אבל עירובי חצרות חומרה באלמו ולא מקרה שביתה מעלייתה וספקה בין השמשות שפיר דמי. אז רש"י כאן לוקח אותנו, קודם כל עירובי תחומין אסור לעשות אותם בהשמשות, עירובי חצרות מותר. מה ההבדל? אומר רש"י, כי עירובי תחומין יש דעה שזה דאורייתא, שתחומין דאורייתא, והדעה השנייה שדרבנן עדיין הוא נסמך הקרא. כלומר, עירובי חצרות, רש"י לא אומר רק שזה דרבנן, אלא זה דרבנן אפילו קל יותר, כי איך הוא קורא לו? חומרה באלמא, כך הוא קורא לו. זה מאוד מזכיר את הלשון של גמאי, שמה נאמר על גמאי? רוב עמי הארץ מעשירים, אז כנראה אין פה ספק באמת, כן? זה גם... יש צליק, אבל רש"י לא הסתפק בלהגיד שעירובי תחומין הוא כמו דאורייתא, אלא מה רש"י גם עשה, את עירובי חצרות הפך לדרבנן קל יותר. אז הרי לכאורה אחד היה מספיק, לא? בכל מקרה, לשיטת רש"י, יש איסור לערב עירובי תחומין בין השמשות, ונראה מרש"י שהוא הלך על הקו של הדאורייתא דרבנן, עירובי תחומין, איך שהוא נכנס, לגבי מטבילים את הכלים, אז רש"י רק אומר קודם שתסתכלו בלשון רש"י, ספק חשיכה למעלה בתוך המשנה כגון בין השמשות אין מעשרים תבלה דתיקון מעליהו, אף אגב בשבות באלבו וכסבר גזרו על השבות, לגבי אין מטבילים את הכלים דאבי נמי שבות, אני רק אתקן כלי. אז רש"י כן אומר שתיקון מעליה, לכן מה רש"י היה צריך לעשות לחבר וחצרות? להפוך אותו לחומרה באלבו, בסדר? יש פה תיקון מעליה מול חומרה בה, אז לא לגמרי עומד. אבל דעת רש"י גם דרבנן נאסר בין השמשות, אלא אם כן הוא מה שנקרא חומרה באלמא, קל כזה. תוספות ועוד הרבה ראשונים חולקים ואומרים ההפך. תוספות פה על אתר דיבור מתחילה קשיא, מתחילים נראה לרבינו טעם כפירוש הקונטרס, זה בעירובי תחומים מחמירין על משום דאיטלוס מחמירין המקרא, וכן פרש רך, וכן יש בירושלמי, וכן משמע פרק מי שהוציאו, גבי הדקה אמר הלכה כדברי המקל בעירוב, פפפה אמר אי צריך סול כדאי תחמינה, אני מילי עירובי חצרות, אבל בעירובי תחומין אי מלא, ומעיקר היה מפרש רבינו תם, בעירובי חצרות חמיר יתפי, ואין מערבין אלא בפת, כי במשמע פרק הדר ובחלון, אבל בעירובי תחומין מערבין בכל דבר חוץ ממים ומלח, ואין נראה דאמיני סביר עליה דעירובי תחומין דאורייתא ופרק בכל מערבין, אפילו אחי אית ליה באדר בעירובי חצרות בפת וכו'. כן, אז יש פה רבנו טעם שתומך ברש"י, מעיקר החשב אחרת, ולהרבה מאוד ראשונים, הוא הלך לישון, שנייה בוא נראה אותו, ולהרבה מאוד ראשונים פה, ראשוני ספרד בעיקר, מאמצים את ההווה מינה של רבנו טעם, והם אומרים קצת אחרת, בואו נקרא את זה. כן, כן, אני קורא לכם את זה מהרמב"ן, אוקיי? הרמב"ן אומר... הנה לא 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 שנייה, ראשונים אלה מלא המשך, שנייה לא, אני עוזב את זה. לא, מלא המשך, אני טועה. לא, רוב הראשונים מקבלים את עמדת רש"י שרובי תחומים אסור ורובי חצרות מותר. אני רוצה לשאול אתכם, האם לדעתכם אפשר להסביר בצורה נוספת את ההבדל ביניהם, לא רק לסמך נסמכו הקרא תיקון חומרה באלמא, אלא האם יש ביניהם הבדל מהותי מבחינת הפעולה
שתסביר למה
אחת
זה רחוק מאוד.
אז מה?
כן,
איך
הוא מגיע לשם?
כשאדם ערב עובד חונין, זה חייב להיות בתוך התחום של ביתו, נכון? ואפשר לערב בשתי צורות עובד תחומים. צורה אחת היא ללכת לסוף התחום, פשוט להיות שם. צורה שנייה היא
להשאיר שם.
להשאיר שם, מה מדובר פה לדעתכם?
להניח.
להניח לפני כן, אז הוא לא מערב בראש משום. עכשיו, אז הוא לא צריך להניח, הוא פשוט מספיק שהוא יעמוד שם. אז מה הבעיה לעמוד באיזשהו מקום? גם עכשיו, גם כל יום
שיש... ומה הוא מנהל? איך נשאר שם?
אה?
אם הוא עומד שם, הוא צריך להישאר שם.
למה? הוא יכול משם, אלפיים אמה לכל רוח, לא? את בלבלת אותי מאוד. עכשיו שכנעת אותי שרובי תחומים זה אמור להיות מותר, לא? לא? טוב, יש לכם איזה רעיון? מי שלמד קצת אצל בריסקאים, נו? כלומר, האם המנגנון הפעולה, כלומר, האופן שבו עושים מרובי תחומים, האם הוא שונה מרובי חצרות? שיסבירו אולי למה אחד מהם יעשר בין השמשות, והשני אולי לא. מה אתם אומרים? דני, מה אתה אומר? מאוחר מדי. אה? מתי חזרת?
אמרתי,
כספירת עובר, באמת? לא אמרת את
כמה
תאריך. טוב, תחשבו על זה, בסדר? זה שיעורי בית עד שבוע הבא, אחרי שכולם יתעוררו מהטיסות. תחשבו, האם עירובי תחומים ועירובי חצרות הם שני מקרים עירוב, אבל אם הם פועלים באופן דומה, או שונה, אם הם פועלים באופן דומה, אז הלך החילוק.
אז מה אתה רוצה להגיד?
אני אשאל אחרת, למה זה דורייתא וזה דרבון? בואו נשאל אחרת.
תחומים זה ליצור משהו חדש.
ליצור משהו חדש, תסביר.
בתחומים אני יוצר לעצמי מקום חדש. יוצר לעצמי את בעיה במה חדשים. בחצר אני רק משתייך למקום קיים.
אתה מאפשר אנשים אחרים להתייחס לאותו מקום.
מה אני אסדר הרבה חצרות? אני מערב
לשם. אתה בעצמך בית חדש, אבל רשות חדשה. מה שכן, בעובד חצרות הבית קיים, זאת אומרת, המקום קיים, לכאורה הוא בעצם רשות יחיד. לא שינית לך, חכמים גזרו שזה...
כלומר, בעובד תחומים אני עושה פעולה של שינוי המציאות, יותר מאשר בעובד חצרות. צריכים ביניכם? בסדר, תחשבו על זה עוד לשבוע הבא, בסדר? רק ממשיכה הגמרא ואומרת כך, לא אמר רבא, אמרו לו שניים צא וערב עלינו, לאחד ערב עליו מבעוד יום, ולאחד ערב עליו בין השמשות. זה שערב עליו מבעוד יום נאכל עירובו בין השמשות, וזה שערב עליו בין השמשות נאכל עירובו מי שחשיכה. מה אתם אומרים? ודאי, אחד כן ואחד לא, לא? אומרת הגמרא, שניהם קנה עירוב. שואלת הגמרא, מה קורה פה? מה נפשה? היא בין השמשות ימאמרו, בתרא לקנה כמה לה לקנה, היא בין השמשות לאליהו, כמה לקנה בתרא לא לקנה. אומרת הגמרא, מתי נראה זה במפורש? בין השמשות ספקא הו וספקא דרבנן לכולה. פה יש את מחלוקת הראשונים שקודם תהיתי, ופה היה צריך לבוא את זה. האם מדובר פה על עירובי תחומין או על עירובי חצרות? רש"י פה אומר, אני קורא, אומר רש"י, שערב עליו מבעוד יום, הניח עירוב לסוף התחום מבעוד יום, ולא הספיק וכו'. אז לדעת רש"י מדובר פה על עירובי תחומין. היי, נאמר לפני כן שאסור לערב עירובי תחומין בין השמשות, אז אומרים הרבה ראשונים שדעת רש"י לכתחילה אסור, אבל אם הבנת את זה, הכל נראה. לעומת זאת, הרבה מאוד ראשונים שפה מדובר על עירובי חצרות. בסדר? בכל מקרה, מה נאמר פה במפורש? שעל בין השמשות איזה כלל אנחנו מפעילים? את ספקא דרבנן לכולם, מה שבעצם ראינו, אם נסכם, מישהו דרבנן לכאורה אמור להיות מותר בין השמשות מדין ספק לכולה. בפועל מה ראינו? שזה לא נראה ככה ממדבילים את הכלים לגבי עירובי תחומים. פה אנחנו גם התלבטנו בעניין הזה. יש כנראה גם דברים של דרבנן שהם נאסרים בין
בין השמשות, אם מפאת שהם נסמכו הדאורייתא, אז אולי שני סוגי דרבנן, אם מפאת אולי אופי, אופי ואופן הפעולה, שאנחנו עוד חייבים לברר את הדבר הזה קצת יותר, בסדר? רוב יקרה עד כאן הסוגיה, כמפה אני רוצה לגלגל אותנו, אני לא אכנס היום לנושא התמנה, נראה מה נעשה עם זה, אבל אני רוצה לגלגל אותנו למושג שמוכר לכולם. הוא נמצא בקשס במסכתות אחרות, אבל לא במסכת שבת, והוא זועק בהיעדרותו מהסוגיה כאן, הוא בעצם מכל מסכת שבת, והכוונה הוא מסכת שבת. דלי, אני נראה את הסוגיה הזאת, ואני גם מרפרף בכל המסכת. השפה של מסכת שבת היא, שמה גוזר על האדם להימנע ממלאכה? החשיכה. או, היות ואתה לא יודע מתי החשיכה נכנסת, אז מה שנקרא ספק חשיכה. מה שגורם לאדם להימנע מעשיית מלאכה, זה הכניסה האסטרונומית של היממה הבאה, שהיא עושה את כניסתה באמצעות חילופי המאורות. אנחנו עוד נדבר, בעזרת השם. מהעמוד הבא והלאה, מתי קורה החילוף הזה בין השמשות, שמש, אור, הכל הדברים עוד ידונו כאן. אבל אין פה שום רעיון, לכאורה או מושג, שיש חובה לאדם להקדים את הכנסת השבת קודם הזמן האסטרונומי, מפאת דין שנקרא חובה להוסיף מהחול לקודש. זה לא נמצא בכלל במסכת, אני אזכיר גם משנה בפרק ראשון שלמדנו אותה, וזו המשנה של שביתת כלים, כלומר זה כבר הלשון של הבבלי על המשנה, כל הפעולות שבית שמי אסרו, אז מה כתוב במשנה? בבית הלל אומרים, מתאים את כולם עם השמש. ועד מתי אדם יכול לעשות מלאכה בלשון בית הלל? עד שהשמש שוקעת לה, כן? עם השמש. וזה הדבר הפשוט של מסכת שבת. אין פה בשום מקום תוסף. אנחנו למדנו, ונחזור לזה בהמשך, תוך הסוגיות האלה פה ושם, על ניצות של ראשונים שפרשו סוגיות מסוימות, או שיש להם שיטות הלכתיות מסוימות שנשקו לנושא תוספת. אחד מהם היה, בלבד שלא יקדים ולא יהיה אחר, זוכרים את הרן שמה? שזה היה בתוך הדיון בשיטת הרן. כל שיטת הרן, שהדלקת נר שבת מעבר קבלת שבת, היא עומדת רק על רעיון אחד בלבד, והוא שהדלקת הנר היא מעבר תוספת שבת. הרי את הנר חייבים להדליק לפני ספק חשיכה. שמה לדעת הרן זה היה, ואכן ראינו, עיקר הביקורת של הרמב"ן הייתה, אם אתה עושה מלאכה, אז איך שבת נכנסה? התשובה הייתה תוספת שבת. אבל לפחות מבחינת הסוגיות, בואו נאמר כך, המונח תוספת לא נמצא, הפשטות, כל הצליל של הסוגיה הזאת הוא החשיכה, ספק החשיכה. אני אוסיף שזה נמצא תוספת שבת במקומות אחרים בשס, בשני מקומות, וזה נמצא גם במדרשי ההלכה התנאים, וגם במדרשי הגדה הארץ ישראלים, ובואו נראה בקצרה את הדברים, ואז נעמוד על מה הרעיון של תוספת שבת, תקריא שיטות הראשונים, כי יש פה דברים מאוד ענפים. אבל המקור הבולט שזה מופיע, זה בכלל לא, זה בשתי ברייתות שלא עסקו בכלל בשבת, אלא עסקו בשבתות אחרות שכללו בתוכם גם את השבת, והכוונה לשבת הארץ ולשבת שבתון. הכוונה לתוספת שביעית ולתוספת יום הכיפורים. כן, כשהגמרה המוכרת מאוד, אני מניח, האחת היא במסכת יומה, בדף פי א' עמוד ב', שם הגמרה אומרת כך, והמקור זה ברייתא בספרה, בתורת כהנים, בפרשת אמור. כתוב כך, ויניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש. יכול יתחיל ויתענה בתשעה. תלמוד לומר בערב. אי בערב יכול מי שתחשך. תלמוד לומר בתשעה, כי מי שתחשך זה כבר... כבר מה? כבר עשרה. הכיצד? מתחיל ומתענה מבעוד יום. מכאן שמוסיפים יכול על הקודש. ממשיכה ברייתא.
ואין לי אלא בכניסתו ויציאתו מניין, תלמוד לומר מערב עד ערב, ואין לי אלא יום הכיפורים. וכאן יש כל מיני גרסאות, אבל לפחות כל עדי הנוסח גורסים את התוספת רק חלק קודם שבת, ואז יום טוב חלק קודם יום טוב אז שבת. אז אני קורא לפי נוסח הדפוס, בסדר? אני אומר לכם ששניהם קיימים. ואין לי אלא יום הכיפורים, שבתות מניין, תלמוד לומר תשבטו. אין לי אלא שבתות, ימים טובים מניין, תלמוד לומר שבתכם. הכיצד? כל מקום שנאמר שבות, מוסיפים מחול על הקודש. זו ברייתא אחת שמובאת כאן ביומא בדף פ"א עמוד ב'. בצידה יש לנו גם גמרא בראש השנה, ב... לא פתחתי אותה, אז נפתח אותה עכשיו. בראש השנה בט' עמוד א', סליחה? בסדר? שם הגמרא שואלת כך, ומוסיפין מכל הקודש מנהלה, דתניה, בחריש ובקציר תשבות. רבי עקיבא אומר, אינו צריך לומר חריש וקציר של שביעית, שרי כבר נאמר, שדך לא תזרע, אלא חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית, וקציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית. רבי ישמעאל חולק, רבי ישמעאל אומר, מה חריש רשות, אף קציר רשות, יצא קציר העומר שהוא מצווה שהוא מותר גם בשבת. ורבי שמואל שואל את הגמרא, מוסיפים מכל הקודש מנעלי, אומרת הגמרא, נפקלי מדתניה, ומבין את הברייתא שלנו, אני לא אקרא אותה עוד פעם, היא ניתמת נפשותיכם בתשעה וכו'. ואז שואל את הגמרא, ורבי עקיבא, היי והיא ניתמת נפשותיכם בתשעה, מה יעביד לב? מה רבי עקיבא עושה עם הפסוק הזה? מבא אלד, יחידתני חייה ברב מדיפתי, לפני חייה ברב מדיפתי, וניתם את נפשותיכם בתשעה, וכי בתשעה מתענים, ולא בעשירים מתענים, אלא לומר לך, כל האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב, כאילו, אתם יודעים בעל פה, אבל אני מעדיף לעבור לעמוד הבא, כאילו התענה תשיעי ועשירים. כן, אז זה שתי גמרות, מאוד מאוד בולטות, שמביאות מקור ברור לתוספת חול הקודש. רוב הראשונים סבורים שהחובה להוסיף מחול הקודש בשבתות, בימים טובים, הוא דאורייתא, ככה מובא בריף ביומא, וככה סוברים הרבה מאוד ראשונים. מי שחלק על העניין זה הרמב״ם, שבמשנה התורה בכל הלכות שבת לא הזכיר עניין תוספת יום הכיפורים, תוספת שבת, לא מזכר בשום מקום בהלכות שבת. ובהלכות שביתת עשור, כשהרמב״ם עוסק בתוספת יום הכיפורים, הוא מדגיש שהוא רק לגבי עינוי. אני קורא לכם את דברי הרמב״ם. וצריך להוסיף, סליחה, כשם ששבות מלאכה בו בין ביום בין בלילה, כך שבות לעינוי בין ביום בין בלילה. וצריך להוסיף מחול על הקודש בכניסתו וביציאתו, שנאמר ויניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. כלומר, התחיל לצום ולהתענות מערב תשעה סמוך לעשירי, וכן ביציאה שוהה בעינויו מעט מלילי 11 סמוך לעשירי, שנאמר מערב עד ערב תשבטו שבתכם. ועל כך מאיר המגיד משנה שם, אני קורא את הדברים בפנים. מדברי רבינו נראה שאין תוספת דבר תורה אלא בעינוי, אבל לא בעשיית מלאכה, לא ביום הכיפורים ולא בשבתות, וזהו שכתב מתחיל לצום ולהתענות, וזהו שלא נזכר בדבריו בהלכות שבת תוספת כלל מן התורה. מה שהוא הולך עכשיו להסביר זה איך הוא קרא את הסוגיות, הרי זה מפורש בברייתא. ופרק יום הכיפורים אומר המגיד משנה, נראה שהדבר במחלוקת תנאים, ששם יש מי שדרש יכול יהיה מוזר על תוספת מלאכה, תלמוד לומר וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, על עיצומו של יום המוזר, וברייתא אחרת שנו וניתן מכאן שמוסיפים, ושם אמרו דאיקא מאן דמוקים ללהי קרא לדרשה אחרינה, וידועה בגמרא שכל האוכל ושותה בתשיעי וניתנה בעשירים מלא עליו הכתוב, ולזה כתב רבינו תוספת בינוי בלבד. זאת אומרת, יש לי מסביר איך הרמב״ם קרא את הגמרא, שלדעתו זו מחלוקת בין הדרשות, מול ההלכה אחת בדרשה אחת ולא בדרשה אחרת. מה שהוא לא מסביר זה מה הסברה של הרמב״ם. כשקודם שנסביר את הדברים, אני רק רוצה גם להעיר שהפער הזה בין הסוגיות בשס כבר ראשונים העירו עליו. זה לא המצאה מודרנית, איך שאומרים, כן? ואני אקריא לכם הערה על הפער הזה שהעיר אותו. זה נמצא, רק שנייה, נמצא, אפתח את זה. זה נמצא, רק שנייה, נמצא ברעבן, כן, אני קורא לכם. מביא הרעבן בסימן ב', הזדמנות לספר שהרב פרנק שלח לי הודעה שעכשיו יצא מהדורה חדשה של הרעבן, זה הרב דבליצקי, מי שזה משמח אותו, כן. אז מביא הרעבן כך, ממש בתחילת הספר, סימן ב', שאלני רב אברום הלוי, אדם רינן שמוסיפים שעה מחול על הקודש, כי דתניה בפרק בתרא דיומא, תשבתו שבתכם, ותנן בפרק במה מדליקים, שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה, אז הדליקו את הנר, אלמה סמוך לחשיכה מדליקים, ואין מוסיפים מחול על הקודש. אבל הפער הזה בטונים בין הסוגיות כבר באשכנז במאה ה-12 שמו לב לדבר הזה ואירו עליו. מסכת שבת נהדרת לתוספת שבת, והיא נמצאת בהקשר של יום הכיפורים, בהקשר של שביעית, וגם מי שמקבל אותו מבין הראשונים הוא ודאי ברור בסוגיות, ובזה אני רוצה להתחיל, שהוא לא מתחיל בשבת, אלא איפה הוא מתחיל? ביום כיפור או בשביעית, והוא יכול משם לעבור לשבת. וגם בברייתות אין מי שדורש פסוק שנאמר בשבת, והתורה לא מתקמצנה, יש לא מעט פרשיות לשבת, לא דרשו ולו פסוק אחד. כבר לפני שנסביר איך תוספת מגיעה לשבת, הרמב"ם כנראה, אם נשאל את עצמנו מעבר לדברי המגיד משנה, למה הוא השמיט את תוספת שבת, בין היתר כי מסכת שבת לא מדברת עליה, זה יותר חזק, או אפשר לפחות לחשוב שזה הרבה יותר חזק מאשר הברייתא שם ביומא, במיוחד שאפשר לקרוא אותה כתלויה בדרשות שונות. אבל אני אומר, אבל גם מי שמקבל את תוספת שבת שהיא דורשת הסבר, הוא ודאי לא מתחיל כמושג שצמח מתוך הלכות שבת, אלא הוא דווקא צומח בשבתות האחרות, ומשם הוא עובר. אז מה שאני מציע שנעשה לפני שנראה איך הוא עובר לשבת, בוא נעשה להבין מה יש בשבתות האחרות ששם התוספת זה מקומה. כדי לחדד את זה, אני אסביר עכשיו למה באמת זה לא כך פשוט בכלל שצריך תוספת לשבת. יש לזה שתי סיבות פשוטות. סיבה ראשונה, ואולי הבולטת ביותר, שהשבת לא יהיה לה תוספת, או שאנחנו לא מבינים איך זה אפשרי. למה זה לא אפשרי? מה, אני יכול לקחת את יום שישי ולהפוך אותו לשבת? הרי מי מקדש את השבת? אז אם הקדוש ברוך הוא מקדש, הוא קידש את היום השביעי. מה, אתה יכול לקחת יום שישי להפוך אותו לשבת? אז מיד נחשוב על יום כיפור. אבל הדבר הזה נראה מופרך. מי ששאל את השאלה הזאת במלוא עוצמתה, למרות שהוא קיבל את מושג תוספת שבת, זה הרמב"ן בתורת האדם. אני כרגע לא נוגע בפתרון שלו, רק רוצה לקרוא ממנו את השאלה. בשער של אבילות ישנה, אני קורא לכם את הלשון של הרמב"ן. אומר הרמב"ן כך: ובכאן הביא העניין לפרש דבר נעלם מדעת רבים, שהראשונים לא הרחיבו בפירושו, והוא זמן התוספת הזה שמוסיפים ביום הכיפורים, בשבתות, בימים טובים, מחול על הקודש. דוודאי קודם בין השמשות הוא דעת תוספת עשה, ובין השמשות ספק לעונש קראת ומיטה וחיוב השם תלוי. ואז ממשיך הרמב"ן, אלא קודם בין השמשות הוא דילקתי קצת, וזה דבר של תימה. תשמעו את השאלה, השאלה מנוסחת פה אף לבפלא, שתחמה זורחת כנגדו והוא חייב בעינוי ואסור במלאכה. ואמר, מסברה, איזה מין דבר זה? אתה לוקח את יום שישי והופך אותו לשבת? השמש זורחת והיא צועקת היום יום שישי. ממשיך הרמב"ן גם מכוח הגמרות בשבת, אותה הקושיה, ותנה נמי וכולן בית הלל מתירים עם השמש, ואתן אמרינן אתון דלוקים לכו בשיעור הדרבונן הדיקה שימשה בריש דיקלי איתלו שרגה הלמן דקים לי. אם אתה יודע מתי זה נכנס, אף על פי שנסתלקה מראש הדקלים, כל זמן שלא שקע מותרים במלאכה וסוגיין וכולי תלמודה, לא פחות מזה, כל זמן שהחמה זורחת מותרים בכל מלאכה, וכן ביציאתו לאחר צאת הכוכבים, לילה גמור הוא מותר בכל מלאכה. אז התוספת בשל שבת יש לה שתי נקודות חולשה, אחת היא שהוא נעדר ממסכת שבת, והדבר השני הוא שאלת הרמב"ן מסברה, איזה מין דבר זה שאדם לוקח את היום משום שישי ואופן אותו יום שבת, איזה מין דבר זה? אז פה אני רוצה לעזוב את שבת לרגע ולעבור לשביעית ויום כיפור. ומי כדאי להתחיל? משביעית או יום כיפור? ומי כדאי? משביעית, נכון, שביעית זה יותר קל, זה נכון, כן?
יום כיפור אבל נקבע על ידי הבייסדין,
זה הסיבה. אבל בוא נתחיל משביעית, בסדר? בשביעית התוספת היא האמת מובנת לגמרי ומאוד קל להסביר אותה, זה הכי קל מכל מקום שבו יש תוספת. זה כתוב בלשון הברייתא שהזכרתי קודם, וזה אביגיל, מה? שברי
לא מתחילים לצמוח בראש השנה,
יש להם שחיות
מצוין, זה אמר את זה בצורה אחרת, השנה החקלאית לא חופפת את השנה הקלנדרית, ובעצם מה שדין תוספת אומר הוא דבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו לא אומרים שיש איסורי מלאכה מאלף בתשרי של שנות השמיטה עד כפתת בלול של שנות השמיטה, אלא כל הפעולות ששייכות לשנה החקלאית של שנת השמיטה הן אסורות גם אם יעשו בתאריכים לפני או אחרי. הרי מה לשון הברייתא שם בראש השנה שהזכרתי קודם? שבחריש ובקציר תשבות פה כתוב שאסור. אז מדובר בחריש של ערב שביעית שנכנס לשביעית. למה אדם חורש בשנה השישית? בשביל העונה החקלאית של השנה השביעית. אז זו הפעולה שנאסרה. מה זה הקציר של מוצאי שביעית? מתי התבואה הזאת גדלה? בשביעית. אז אומנם מה יעשה הקציר? מתי אני עושה? על השביעית. אבל היות ואני קוצר את התבואה של השביעית, לכן זה נאסר. בעצם עניין תוספת של שביעית הוא יושב על דבר מאוד מאוד פשוט, והוא גם כל תהיות הרמב"ן לא קיימות בתוספת שביעית. הוא יושב על דבר מאוד פשוט, שהמשמעות התוספת הוא שאנחנו אוסרים את הפעולות לא לפי הזמן הקלנדרי שבו הפעולות נעשות, אלא מכוח זיקתן והשתייכותן ל... עונה החקלאית של השביעית, בדיוק. ולכן תוספת שביעית של החריש, כי זה חריש לקראת השביעית, והקציר נאסר כמוצאי שביעית. האם את זה אפשר להעביר לשבת? מה אתם אומרים?
בעצם לא מדובר בתוספת,
זה עובדה. מדובר בהגדרה חדשה של מה נקרא זמן השביעית. בדיוק, מצוין. בוא נאמר אחרת, אם ילך לכל שאלות הרמב"ן, מה אתה לוקח זמן שהוא שישית ואומר שהוא שביעית? אתה לא עושה את זה. בדיוק, אתה לא עושה את זה. אתה לא אומר, אני אהפוך חלק מהשנה השישית לשנה שעשרה במלאכות. אלא פעולות שיעשו בשישית לקראת השנה השביעית, אותם אני עושה. מצוין. זה מושג מובן לגמרי. האם יכול להיות שדבר כזה עובר לשבת?
תסבירי. בשישי רק מכינים לשבת, כל מה שאתה עושה זה הכנה לשבת, אז אפשר להגיד שלא עושים את זה.
אז בואו נאמר את זה קצת אחרת, אולי אני מתכוון את זה. יש מי שהציע, פרופסור גילת, יש לו מאמר שנקרא, מי שרוצה לעיין, זה נקרא קדמותם של איסורי שבת אחדים. הסעיף השלישי במאמר עוסק בתוספת שבת. אז הוא אומר, אולי כך אפשר לקרוא בית שמאי במשנה, כך הוא מציע, שהפעולות שאסור לעשות אותן ביום שישי הן פעולות שהרי הן ימשיכו לעשות בשבת, כן? ולכן אולי זה יסוד האיסור, הוא דומה לשביעית. אחרי של השביעית נעשה קודם. אם אתה שם בבוקסקי ביום שישי והוא יפעל בשבת, אני רואה את זה כפעולה שיוצאת מזה,
אולי כן, אולי לא, בית הלל ודאי מה? חולקים על זה. ובאמת בגמרות לא נראה שמנסים את זה להעביר לשבת. מה מנסים להעביר לשבת? מה מנסים להעביר? את הברייתא של יום כיפור. אז בואו נעבור ליום כיפור. כן, דני, מה התחלת להגיע ליום כיפור?
יום כיפור נקבע, התאריך נקבע על ידי בייסדין. ולכן השבת, מה אמרנו לגבי השבת? אתה יודע איפה לקחת אותה היום? שהשישי ולהפוך אותו שבת, שהשבת בעצם העובדה היא שזה שבת קודש, לא שהשם קבע אותו.
כן, אבל אתה עכשיו לא טוב מה שאתה עושה, אתה... אני אסביר למה אני לא...
זה לא טוב, זה לא טוב.
לא, 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 זה לא טוב כי הקשבתי, לא כי לא הקשבתי. אתה מנסה להסביר למה יהיה ביום כיפור ולא בשבת, אבל תבין מה, אתה צריך עכשיו קודם כל להסביר רק את יום כיפור. תיתן כזה הסבר שאולי תצליח גם להעביר אותו לשבת אחרי זה. אז בואו, בשבת הבנו למה לא התחלנו עם רעיון התוספת של שבת.
יש לי את הכוח להעביר את הקדושה הזאת ליום חול. זה מה שבעצם אמרת. יש לי
נכון.
מושג שבתי, ואני פשוט, כמו שאני לא יכול להביא אותו ליום שלישי או יום רביעי, ככה אני יש הגבלה שגם יום שישי, בעצם אין הבדל ביום שלישי, יום שלישי ויום שישי. אני לא יכול לעשות אותו שבת.
כן.
אבל כל עוד שהקביעה של יום כיפור הוא בא על ידי קביעת בייס דין, אז הם יכולים להביא את הזמן, הם יכולים, בגלל שהקביעה של הזמן הוא...
אתה לא...
לא, לא, אני שומע, אתה אומר דבר מעניין ויפה, רק אחרי זה, את זה לא יהיה אפשר להביא לשבת, אבל בסדר. אתה בא בעצם אומר, זה לא עניין של יום כיפור, אלא זה עניין של יום שתלוי בתאריך לבין יום שתלוי בימות השבוע. זה בעצם מה שאתה אומר. אתה אומר, אני לא מבין בימות השבוע איך לוקחים את יום שישי ואומרים שהוא היום השביעי. אני משהו לא מבין. הרי, אני אומר את זה קצת אחר. קדושת השבת היא קביעה בקיימא. מי מקדש את השבת? הקדוש ברוך הוא מקדש את השבת. מאליה, כמו שכתוב, בחלקים הקנאים של הבריאה, באחד עולים יום השביעי, לכתוב, ויקדש אותו. אם כבר אמרנו את זה, אז פה אני אתן לכם עכשיו כיוון אחד אפשרי של תוספת מהבראשית רבה. בואו אני אקריא לכם את זה. בבראשית רבה שמה, בפרשת בראשית פרשה יוד, מופיע כך, רבי שאלי לרבי ישמעאל ברבי יוסי, אמר לו, שמעת מאביך מהו והיכל אלוהים ביום השביעי את מה? מה הוא גמר לעבוד ביום השביעי? גבל, זה חילול שבת. אומר לי, כזה שהוא מכה בקורנס אל הסדן, הגבהה מבעוד יום והורידה מי שתחשך, אומר רבי שמעון בר יוחאי, בשר ודם שאינו יודע לא רגעה ולא איתה ולא שעותיו, הוא מוסיף מחול על הקודש. אבל הקדוש ברוך הוא שיודע רגעה ואיתה ושעותיו נכנס בו כחוט השערה. מה זה מזכיר? לא מזמן היה לי לסדר. נו? כך חצות הלילה, בא חצות הלילה. בעצם הרקע לתוספת שבת איך שהיא נראית כאן בבראשית רבה הוא שזה לא שאתה באמת רוצה להפוך את יום שישי ל... זה בנוי על הספק, זה בנוי על מושגים של מסכת שבת, הספק חשיכה, הספק
אין
חשיכה. אין חשיכה, רק מה? מתי אתה נכנס למצב כזה? אז היום אני יודע מתי נכנסים. מקרים את הלוח של אבטו קצ'ינסקי, מסתכלים בשעון, ועכשיו יודעים, נכון? אבל ימי קדם, עזבו שלא היה השעון. לא היה אבטו קצ'ינסקי, לא היה לוח. תחשבו על זה, איך הם חיו? אה?
עוד לפני.
בסדר? לא, כאילו, איך הם ידעו? אבל אני רוצה שנסביר, דני, זה תוספת מסוג שמושגית, ואולי צריך לעשות את זה קצת לפני, אבל מושגית, הוא מייצג את אותו רעיון של ספק חשיכה, ספק אינו חשיכה. אנחנו נראה כשאלו את הסוגיה הבאה של בין השמשות, המושג, מה שאנחנו באים ציטט, השמש בראש העננות. זה הרבה לפני השקיעה האסטרונומית, אבל למה לא השתמשו בסימן הזה? כי מי שאין לוח ואין שעון, זה סימן בטוח. למה? כי מה הגובה של העצים? תלוי איזה עץ, נכון? אבל לא אם זה האקליפטוס, אם זה עץ פרי, עצי פרי נמוכים. אז זה נותן לך מרווח ביטחון קצת לפני שהוא התחיל להיעלם אחרי הערים, זה הכל. אתה בעצם מפסיק לראות אותו, כן? אבל אתה יודע שיש מרווח, אבל מבחינה מושגית, זה הרעיון. יש דבר דומה גם במחילתא, ואני אקריא לכם.
במחילתא מופיע, זה ביתרו, זכור ושמור, זכור מלפניו ושמור מלאחריו. מכאן אמרו מוסיפים מחול על הקודש, משל זאב שהוא תורד מלפניו ומלאחריו. מה זה הזאב הזה? כל הזה מקלם ביטחון. אם זה או מי שחרד לקדושת השבת, מה הוא יעיז להסתבך, להסתכן על השנייה האחרונה? מישהו פה כשיש לו טיסה, אתה מגיע לשדה התעופה? למה אתה בא שלוש שעות לפני?
אין לנו ברירה.
אתה רוצה לעלות לטיסה, נכון? כי אין לך ברירה, כי אתה לא רוצה להפסיד אותו. למה באוטובוס אתה לא עושה את זה? הגיע לשם את אוטובוס אחריו, נכון? לא? פעם מסלול טיסה בשבילכם? קרה פעם? איזה פעם קרה? אני מכיר מישהו שהשנה הפסיד טיסה. מי שרוצה ל... אז שבת כמו טיסה, בסדר? אבל מבחינה מושגית, דני, אתה כבר אומר לנו פה, אולי ביום כיפור כתוב משהו אחר. אולי כתוב משהו אחר, כן? זה שביום כיפור כתוב משהו אחר, חשים כבר בלשון הביתה, עם התשעה לחודש בערב. מה שאתה רומז אבל, דני, זה לא משהו מיוחד ביום כיפור, אלא זה גם יהיה נכון בכל חג שתלוי תאריך. למה? בגלל המעורבות האנושית בקביעת הלוח. בקביעת הלוח, ולכן עכשיו תסביר לי, אז למה... אז קודם כל אתה אומר, אני יכול, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול? אני יכול בעצם אתה אומר וטוען לא חייבים שמתאם בין התאריך לבין היממה האסטרונומית, אבל למה שאני יהיה חייב לעשות את זה? אני לא יודע, יכול להסביר רעיון שאני יהיה חייב?
כן, לפחות לגבי אכילה ושתייה, כי זה סוג של המשכיות כמו שאמרנו בשבית. אם אתה צריך להתענות רעיונית, אתה לא יודע מתי לעשות את הפסק, צריך להפסיק לאכול הרבה קודם, כי אם אתה אוכל עכשיו, זה מספק אותך לאי אלו שעות. ואתה לא נכנס לצור, אתה לא נכנס בעינוי. ייקח זמן עד שתתענה באמת מבחינת האוכל. האוכל ושתייה. אז לכן, רעיונית יוצר איזה הפסק, כאילו הפסקה מוקדמת.
יש כאן רעיון להנציח דווקא את העשייה האנושית. ברגע שאני בא ומקבע את זה עד זמן מסוים, אני הופך את זה לקביעה וקיימא, זה בדיוק מה שאתה רוצה.
למה השאלה? מה השאלה? אתה תסביר את זה עוד פעם?
כן, ברגע שאני... אני שובט ואתה שובט בזמן אחר, אז כל אחד מאיתנו הוא אנוש שיוצר את היום. היממה היא דווקא לא אסטרונומית, היא דווקא היממה שלי. אני מחליט מתי יום כיפור נכנס. וזה הרעיון של חגים, אולי גם שבת.
טוב, אני מאוד אפתח את זה טיפה, רוצים לסיים, אבל טיפה אני אסביר מה שאני חושב שהתכוונת. דווקא בברייתא נראה לי שזה לא בטוח ככה, אבל ננסה בקצרה, כן? מה שאומר זה שמי שנכנס ליום הכיפורים או שבת מכוח ספק חשיכה, אז היום הזה נכפה עליו. הוא יהודי של ספק, או יהודי, אני לא אומר את זה על השבת אפילו. הקדוש ברוך הוא קידש את השבת, והוא לא, לא, השבת המטאפיזית הקדושה שקדוש ברוך הוא קידש, היא נופלת עליו והוא לא שותף בקידושה. מה שאתה בעצם רומז זו שאולי כשאני מוסיף, עוד לא פתרת את השאלה, והיא איך אני יכול להוסיף, כן? וכשאני מוסיף, מה אני עושה? האדם יוצר את השבת, הוא שותף לקידוש השבת. סליחה? שאלה טובה, שאלה טובה. מה שיכול להיות, שמי אמר שצריך את זה, כתוב בתורה, זוכר, תמר שבת, זה קדשו. הרמב"ן על התורה, הרמב"ן על התורה אומר שמה, הרמב"ן על התורה שם אומר על דברי חז"ל, שגם על הקידוש, שזה כמו קידוש החודש. מאבא שמעתי הרבה פעמים, מה זה כמו קידוש החודש? קידוש החודש הוא תלוי תאריך. והוא הרבה רצה לומר, ברמב"ן זה לא מופיע, אבל זה כמו המודל שהגמרא אומרת על בכור, שלמרות שהוא קדוש מרחם, שצריך לקדשו בפה, שיש מימד של, זה יכול להיות עצמות מה שאנחנו נגיד עכשיו, כן? שיש מימד שהאדם צריך להיות שותף לקידוש הבריאה, וזה הכיוון של משה מציע לשקול אותו. מה שהביאה לשעה, אני בקצרה, אולי נחזור על זה בשבוע הבא, אני רק רוצה להזכיר שבברייתא עצמה אבל
דני, זה דומה שהעניין הוא לא כי זה בני אדם מקדשים, אלא זה בנוי על דבר אחר שהוא מיוחד ליום כיפור. יש עוד חג אחד דרך אגב שזה קיים בו, שהתורה מתארת את יום הכיפורים לא רק כחג שהוא בעשירי, אלא בחג שהוא בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב. מי שכתב על זה דברים פשוט נפלאים, זה סבי אגריד, זה נמצא בשיעור מזכר רב אמרי, בשיעור על תענית ציבור, בחלק א', לזעוק ולהריע על כל צער, שם הוא פיתח את זה, שלמתו של דבר, הדרשה של הברייתא על יום כיפור, היא בנויה על רעיון שיום הכיפורים הוא לא רק חל בעשירי, אלא הוא מורכב מתשעה לחודש בערב, שמצטרף לגם בתאריך העשירי. ולגם הכיפורים קדוש בתור מה? גם בתור ליל עשירי וגם בתור תשעה לחודש בערב. יש גמרא ביומה, שם הגמרא ביומה דורשת דרשה נפרדת לאיסור, לקראת על מלאכה דלילה ועל קראת למלאכה דיום. שואלים שאתה עושה את ישנים, לא שמענו דבר כזה בשום מקום במסכת שבת, צריך דרשה מיוחדת לאיסורי מלאכה בלילה או ביום. וההסבר ככה מציע גרי הוא שביום הכיפורים באמת יחידות הזמן של היום והלילה הם שתי יחידות שונות, ולכן צריך לי דרשות מיוחדות ללילה, כי הוא הלילה קדוש בתורה תשעה בערב, וצריך גם דרשה מיוחדת ליום, כי היום קדוש בתורת עשירי. מה שהגריג לא מסביר באותו שיעור, ואני אסביר את זה בקצרה, הוא למה זה כך? מה עומד מאחורי הרעיון הזה שיום הכיפורים מורכב בעצם משתי יחידות זמן? ודומה לי שההסבר מאוד פשוט, והוא שעיקרו של יום הכיפורים הוא שהוא יום של עבודה שנעשה במקדש. ובמקדש כידוע ש... בניגוד לגבולים שבו היום הולך אחר הלילה, כלומר היממה מתחילה בלילה, במקדש זה הפוך, הלילה הולך אחר היום, היום מתחיל מהבוקר. ויוד, בעיקר עניינו של יום הכיפורים, את זה רואים פשוט בפסוקים ובעקרת את זין, הוא מתחיל כיום שבו יש תיאור של לקראת הכניסה והכהן נכנס, ואז הוא קראתם בעצם היום הזה מקרא קודש בעשירי, בשביל החודש. זה מתחיל כיום עבודה שמקדשים אותו, וקדושת היום יוצאת מיום הכיפורים במקדש החוצה לגבולים. והיות וזה כך, היות וזה כך, וזה בעיקר לעינויים, רק שתדע, שכן בלשון הפסוקים, העינויים נועדו לצרף את העם, דיברנו פה באלול, זה עבודת היום של הכהן, העינוי הוא בחינת מעין עבודת הקורבן של כל אחד ואחד. היות וזה כך, אז ביום הכיפורים הלוח שלו בנוי שהוא מתחיל מהבוקר והולך לתוך הלילה, ולכן בתור מה נאסר בעצם הלילה שלו? הוא נאסר לא בתור ליל עשירי אלא בתור תשעה לחודש בערב. יש עוד מקום אחד כזה ששמחתי בהערות שם בשיעורים לזכר רב אמרי גם העירו עליו, וזה גם חג שחגגנו לא מזמן, חג הפסח, שחג הפסח חל כידוע בי"ד בניסן, וליל ט"ו יש לו קדושה כפולה, מצד אחד הוא קדוש בתורה מוצאי הלילה של י"ד, ומצד שני הוא קדוש בתורה ליל ט"ו כתחילת חג המצות. וגם שם הביטוי הזה של בערב זה המקום היחיד הנוסף בתורה שזה מופיע על חג, מופיע בספר דברים, שם מתואר על שם מתואר, אני אקרא את זה בקצרה, בפרשת כל הבכור שלא קראנו אותה בשבת האחרונה, כן? שם אתה קראת השבת תקרא שמי תזרע מצורע, אז תראו מה לשון הפסוק. הפסוק שם אומר לא, אני לא רוצה את זה. טוב, אני בעל חור, אבל בכל מקרה, אני בעל חור לפעם הבאה, בכל מקרה, אני סוגר. דומה שזה ההסבר שעומד מאחורי יום הכיפורים. כלומר, יום הכיפורים מתואר בתורה כתשעה לחודש בערב, ולכן עכשיו נסביר קודם כל על איך זה אפשרי להוסיף מהחול על הקודש. התשובה היא מאוד פשוטה, אבל מה יטריד אותנו? איך אתה הוקח את היום העשירי, את היום התשיעי, והופך אותו ליום העשירי? יום הכיפורים, התשיעי והקדוש, חלק מהתשיעי קדוש. אז מה אתה עושה בתוספת יום הכיפורים? אתה, כדי שהוא לא ייכנס לערב, כי עד הערב, מה כולם חושבים שהוא? זה לעשירי, כדי להדגיש
שזה
התשיעי, אז אתה קצת לוקח מהתשיעי, אבל אתה מסוגל לעשות את המעבר הזה או את התוספת, כי הלילה גם קדוש כחלק של אותה יחידת זמן, כי הוא קדוש בתורת תשעה לחודש בערב. כן? זה ההסבר של יום הכיפורים, של תוספת יום הכיפורים. גם אותה הדרשה שהגמרא בראש השנה מזכירה של רבי עקיבא, מה זה העניין הזה שבו מי שאוכל בתשיעי כאילו ניתנה תשיעי ועשירי, הוא גם כן מבטא אותו רעיון שיש עניין של צירוף בין התשיעי לבין העשירים. זה האמת כתוב פשוט בלשון, זה כתוב בלשון הפסוקים. אני חוזר, הרקע לדבר הזה הוא כי יום הכיפורים יושב מצד אחד על לוח המקדש, ולכן במקדש היממה מתחילה ביום, אז יום הכיפורים אמור להתחיל ביוד ביום בבוקר. מצד שני, התורה במפורש מדגישה שיום הכיפורים הוא שייך לכל עם ישראל בכל מקום שהם, ואז זה צריך להתחיל מי? מהלילה. איך מצרפים את הדבר הזה? הרי הלילה לפי לוח המקדש הוא עדיין לא עשירי, הוא תשיעי. התשובה היא בתשעה לחודש בערב. זאת התשובה. איך אנחנו מדגישים לעצמנו שאני עושה את זה בתשעה לחודש בערב? כי אני מצא את זה בתשעה. זה תוספת יום הכיפורים. השאלה הגדולה, הזמן נגמר, זה עכשיו ההמשך של הברייתא. אז בעצם מה הסברנו עד עכשיו? הסברנו קודם כל, אני מקווה ששכנעתי אתכם, שתוספת לא מתחילה בשבת. היא גם לא נמצאת במסכת שבת. אולי אם משהו נמצא, זה הבראשית רבה והמחילתא. אני לא מכיר, לא יודע, שבת מדבר על הספק. מצאנו תוספת בשביעים, זה הוסבר פה, וביום הכיפורים, אבל זה בגלל תכונה מיוחדת שיש ליום הכיפורים. השאלה היא, האם זה עובר, איך זה עובר והאם זה עובר. אז הרמב״ם, עכשיו נבין, הרמב״ם באמת סובר שזה לא עובר. אכן, תודעת הרמב״ם. לא אכן, לא עובר. זה רעיון ששייך ליום הכיפורים. למה הוא שייך לדעת הרמב״ם דווקא לעינוי ולא למלאכה, יכול להיות מוסבר היטב, גם על פי מה שנאמר פה. מאיזו סיבה? כי העינוי הוא החלק הגבולין שקשור לעבודת הקורבנות. זה כתוב מפורש בפסוקים בויקרא ט"ז. לעומת זאת, איסור המלאכה הוא כמו כל חג. אז הוא בדין קדושת היום. בעצם לפי הרמב״ם יצא כך, אתה מתענה בערב, איזה עינוי? בדין תשעה לחודש בערב, ואת איסור המלאכה אתה עושה מדין מה? מדין ליל עשירי. אז היות ואתה את איסור המלאכה עושה מדין ליל עשירי, אז אין תוספת לאיסור מלאכה, כמו שאין תוספת. אבל את העינוי אתה מתענה בבחינת תשעה לחודש בערב, אז יש תוספת. השאלה היא אם זה יכול לעבור, איך זה עובר לחגים אחרים. כן, בבקשה.
זה גם דבר דרבנן.
תסביר.
תוספת מלאכה היא מדין
דרבנן. הוא לא מסכים רשום מקום שיש. שיש תוספת במלאכה. זה לא בכל שיצת לסוף. הוא לא מזכיר את זה. בסדר. אז יש לנו קצת שיעורי בית בפעם הבאה, רק שנייה. בסדר, ובפעם הבאה גם ניכנס קצת יותר לתוספת בראשונים. בעיקר נראה טיפה בגאונים, ויש דברים מרתקים באשכנז, וברמב"ם בתורת האדם. כן, בבקשה.
איך זה מסביר תוספת ביציאה? שם שצריך
להוסיף ביציאה. כתוב, מערב עד ערב.
אבל לפי ההסבר שזה היום התשיעי, וזה הולך על פי היום.
אז זה בנוי אותו דבר, זה בנוי על זה שאתה לוקח פה יחידות זמן שונות ומנסה לייצר מהם יחידת אמצע, שהיא כמו מי שפה למד תורת הקבוצות, יש פה חיתוך בין שתי קבוצות. ולכן כדי להוכיח שיש פה קבוצות שונות, כי התוספת של המוצאי, בואו עכשיו נסביר אותו, הוא בנוי על זה שהעשירי בעצם היה אמור לייצר היום שלו, והלילה שנשך אחריו. והתורה אמרה בפורש, מערב עד ערב, ולכן מה אתה עושה? אתה נכנס קצת לתוכו. בנינו אותו רעיון. בסדר?
אוקיי, אז אנחנו נעצור כאן.
גיגי הסביר דרך אגב פורים, קריאת המגילה בלילה באותו...
באותו אופן, שהוא מוצאי יהודים או
כאילו? לא, 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 שיש שני חגים, אני אומר לך, בעצם יש שני חגים, בעצם בלילה זה קשה, זה הסביר מאוד מאוד.
בסדר. מילה אחת קצרה, פרשת שבוע, זה דקה אחת, בסדר? יש הרבה מה להגיד, פרשה קדושה, אבל משהו קצר. על טומאת יולדת, ממש בתחילת הפרשה. משהו ששמעתי פעם מהרב בני ליימן, שאני מניח שמוכר פה לרבים, ומצא חן בעיניי. הוא קצת, הוא ניסה להסביר את טומאת היולדת. הרי טומאה, אנחנו מגילים שהיא הולכת עם אבדון של משהו קודם שהיה ונעלם. אבל פה יש לידה. מה השאלה פה טומאת יולדת? והוא רצה לומר שהטומאת יולדת זה בגלל אובדן משהו באמת עבד. מה עבד? עבד ההיריון. אני רוצה להסביר את זה, זה מה שאתה תוהב. יש לי בן שהשולם זוכר שלו היה בשבת, הוא נולד בשבת תזריע. אז בשולם זוכר דיברנו על זה קצת. אנחנו בחיים כל הזמן עוברים מתחנה לתחנה, נוסעים ממקום למקום. זה דרכם של החיים. יש אנשים שנוסעים יותר, יש שנוסעים פחות. אני כידוע נוסע הרבה. לא זכיתי שיתקיים בי ברכת האורח לבעל הבית, שהיו נכסיו קרובים לעיר. אם הם מוצלחים גם לא יותר, אבל אני ודאי לא קרובים לעיר שאני גר בה. ואתם הכי קרוב שיש לי, שתדעו. אבל אני יכול להגיד, אנחנו רגילים לנסור ממקום למקום, ובדרך כלל למה אנחנו חותרים? להגיע לתחנה כבר. אם אני צריך לחשוב על משהו שהוא כביכול נראה שאתה רוצה שהוא כבר ייגמר, שהנשמה יוצאת, כמה זה קשה לעשות, זה הריון. לכאורה כל ההריון, למה הוא נועד? הוא נועד שיוולד הילד. והרעיון הזה שאתה... אולי יש משהו תמה באובדן ההריון, הוא מהווה איזושהי קריאה מסוימת לאדם שהיא פונה אליו והיא אומרת, תתיידד עם הדרך ולא רק עם התחנות. כלומר, בצד זה שכבר רוצים שההיריון ייגמר, יש גם משהו בהיריון שיש לו איכויות שאין לתקופה שאחר כך. כלומר, כשתינוק נולד, מאבדים משהו שהיה קודם. וזה לא רק בהיריון, זה בעוד הרבה מקומות בחיים. להתיידד עם הדרך. אני כשהייתי נוסע הרבה בדרכים לישיבה בעתניאל, והיו כל מיני אברכים, היו נוסעים איתי ודי נקעה נפשם, היינו עושים תרגיל ולאהוב את הדרך. למצוא משהו טוב בנסיעה היום, משהו שנותן לי. ואני מאחל לכל הנוסעים בדרכים פה, שכל אחד יתיידד עם הדרך. כשהוא יגיע ליעד, אני לא אגיד שהוא יגיד חבל שהדרך נגמרה, אבל שהוא יוכל להגיד לקחתי משהו מהדרך הזאת. טוב, אני רוצה להתייעץ איתכם השבוע.